ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אני רוצה לחזור על מה שדיברנו בפעם הקודמת ולהרחיב בכמה הערות. ביחס למה שאמרנו, שאומר פה בסיום דבריו לפילוסוף, אז אומר המלך, העובדה שהאנושות היא לא נמצאת באופי שלכם, ומהעובדה שבמבחן התוצאה אתם לא עומדים בקריטריונים של עצמכם, כי לא שמענו שיש נביאים בקרב הפילוסופים, אתם לא מתיימרים לטעון את זה, אתם רק מבטיחים שמי שיהיה פילוסוף אז אולי יהיה נביא, אבל דווקא שמענו על מתיימרים לטעון את זה מישהו שבכלל, זאת אומרת בתחום, בקבוצות שהם בכלל לא על הציר שלכם, בכלל לא מתקרבים להדרכות שלכם, ודווקא הם טוענים שיש להם. וגם מצאנו כמה פעמים שיש חלומות צודקים שעלולים לצוץ בכל מקום ואין להם שום קשר לפילוסופיה. וזה מורה, שני הדברים גם יחד, מורים כי יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד זולת מה שהזכרתו הפילוסוף. אז כן, אז אמרנו, כבר קראתי לכם, אני אקריא עוד פעם, פה בעיקר בשביל מה שאני רוצה אחר כך להוסיף. אז אנו פוגשים בזאת לראשונה את המושג העניין האלוהי. מושג זה הוא מרכזי לספר הכוזרי, והוא נכס צאן ברזל של עולם האמונה העברי. רבי יהודה אבן תיבון הוא שיצר בתרגומו את המטבע הלשונית הנפלאה הזאת. זה ביטוי שמתאים וקולע, מתגלם ומתמצאת בו רוח הספר. זה מה שמעיד על הרמה של המתרגם, שהוא לא רק מצמד למילה, אלא הוא יודע להכניס את הטעם ואת הרעיון ואת הרוח הכללית, ומצליח לגלם אותה פה במה שמצא לנכון במילה הזאת. אז זה באמת מעלתו. באיגרת בספר צמח צבי מסביר הרב צבי יהודה שהמושג עניין אלוהי הוא לעומתי למושג הדבר האלוהי או העצם האלוהי, לעומתי ללוגוס הפילוסופי. הקדוש ברוך הוא אינו לוגוס, הוא איננו השכל הפועל ואיננו כלול בשום סוג של שכל, בניגוד לניסוחים של הפילוסופיה. אצלנו הוא לא שכל, אפילו לא שכל מוחלט. אין הוא תודעה, הקדוש ברוך הוא זה לא תודעה, ואף איננו רק שורש התודעה. הקדוש ברוך הוא הרבה למעלה מכל הגדרה וסיווג, ולית מחשבה תפיסה בכלל. האוריינטציה היסודית של תורת ישראל היא ששמי דקות שבריחו לאלה מכל ביחדיו ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, לא כל שכן הוא עצמו. ואומנם, על אף שהוא תמיר ונעלם, מכל מקום כבודו מלא עולם. זה בתביעה הלשונית של רבי יהודה לוי עצמו. יש לו שיר כזה, יא, אנא אמצעיקה, מקומך נעלה ונעלם, ואנא לא אמצעיקה, כבודך מלא עולם. הוא מובחן, הוא מתעלה, הוא מתגלה לנו כעניין האלוהי. לחשוב אנחנו לא יכולים, וכל שכן לא לדבר על העצם האלוהי, על מה שבתפילה אנחנו קוראים לו יחיד. אז זה בא לסמן שהוא משהו אלא מכל מה שאנחנו יכולים לחשוב. אבל הוא מתגלה לנו, הוא מובחן לנו כעניין האלוהי, חי העולמי. בזאת ניכר ההבדל שבין קודש לחול, בין קדוש לתמה, בין רוח הקודש אל אמונת ישראל ביחסה למושג האלוהי, אותו היא מתארת כעניין האלוהי, לבין האוריינטציה הגויית, שהיא לפעמים מצאת גם כן אצל יהודים, שבנתם גולמית בענייני אמונה ותורה. זו אוריינטציה שחושבת על אלוהים כעל דבר אלוהי. הדבר כשהוא לעצמו, כעצם האלוהי. כי לעומת הדבר, שזו מילה שיוצרת אסוציאציה לאובייקט, כפו, נתון למישוש ולהתבוננות, או פיזית או הגותית. הבניין, הביטוי העניין אלוהי כולל במשמעותו מגמה, רצון, התעניינות, שאיפה, חיות זורמת. מתבטאת בו ראשוניות היחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. זה מהותי לאוריינטציה הנפשית האמונית העברית. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך הפעולות, דרך התנועה, דרך החיים. הוא מקור מים חיים, בלשונו של ירמיהו. כי עמך מקור חיים ברוך נראה אור, בלשונו של דוד. הוא אלוהים חיים ומלך עולם. ולדבקה בו, אומר משה רבנו, כי הוא חייך. והיחס שלנו למקוריות האלוהית הזאת אינו כאל עצם, לא כאל דבר כזה שבורא את העולם, עצם כזה שבורא את העולם, והוא לא, אנחנו לא מתייחסים אליו, אלה שמבינים על מה הם מדברים, על כל פנים שמבינים משהו בתורה ואמונת ישראל, אז הם לא מתייחסים אליו כאל כוח עליון. זו אוריינטציה אלילית. המטבע הלשונית של העניין האלוהי זה מה שהנפש היהודית חשה, מתעניינת, זורמת וחיה בו. אנו מעוניינים בעניין האלוהי, ברצון, במגמה, מתחיים בנפשיות, בנפשיות חי העולם. משהו יחיד. אלה מכל מרחדה בשירתה ובירתה ונחמתה. מתגלה לנו כחי העולמים. זו משמעות המילה בורא אצלנו. העניין האלוהי הוא הבורא את העולם. דרך ההזדהות עם העניין עומדים אנו על האלוהי. זהו קו יסודי בספר. בהמשך הדברים יהיו כמה וכמה הזכורים למושג וירחיב רבי יהודה הלוי בהסבר עניינו של העניין האלוהי. ילך ויתברר העניין האלוהי כמקור חיים שאיפי, שואף, נפש העולם. כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה, הוא יגיד בהמשך, למי שראוי לו כגון הנביאים והחסידים לחול בו ולהיות לו לאלוהים. כי זו שאיפה, מגמה, ציפייה אל מה שצריך להופיע. החיות העולמית ההולכת ומעלה את הבריאה דרגה אחר דרגה ומופיעה באיכותה העליונה כרוח הנבואה השורה לחסידים הנביאים. העניין האלוהי הוא נשמת העולם המחוללת אותו, מעצבת אותו, מקדמת, מדרגה ומעלה אותו אל המעוטד לו. טוב, כל זה יקראת לכם כבר. אני רוצה להרחיב לכם ביחס לזה ש... היחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך הפעולות, דרך התנועה, דרך החיים. יש לי פה הערה ארוכה ואני רוצה להקריא אותה, אני מקריא אותה. כי בנפש הפרט בא הלשון הוא קולמוס הלב ותורגמן הנפש, כמו שזה ביטוי של חובות הלבבות, הלשון קולמוס הלב. אז אם בפרט הלשון הוא קולמוס הלב, כן בכלל, השפה היא ראי הנפש. אבל בעוד שהלשון היא קולמוס הלב של הפרט, השפה היא ראי הנפש של הכלל. היא ראי הנפש הקולקטיבי של העם הדובר אותה. והאוריינטציה הרוחנית האמונית הייחודית של העם העברי באה לידי ביטוי בשפה העברית. המדקדקים הראשונים, רבי יהודה חיוג' בספר אותיות הנוח, בספר הכפל, ורבי יהודה אבן ג'נה, רבי יונה אבן ג'נה, בספר הרקמה, והרד"ק בספר המכלול, ורבי יצחק פריפוט דורן הלוי בספר מעשה אפוד, עמדו על כך. כל הראשונים הם הקדמונים, הדקדקנים, הבלשנים, עמדו על כך שבלשון העברית מוצב הפועל בראש המשפט העברי. המשפט מתחיל מהפועל ולא מהעצם. לזה הכלל אמנם ישנם יוצאים מן הכלל. מלבין בבראשית מדבר על זה, שמדרך לשון העברי להקדים תמיד את הפועל אל השם. רק במקום שצריך לדייק את השם, יקדים את השם אל הפועל. על כן כתוב בראשית ברא אלוהים. אבל לא כתוב אלוהים ברא בראשית. או בראשית אלוהים ברא. באיילת השחר אדם מלבין כותב, הוא מפורט עוד כמה וכמה יוצאים מן הכלל. ומכל מקום זה הכלל, שיש לו הרבה יוצאים מן הכלל. באלפי מנשה, של רבי מנשה מאיליה, אז הוא כותב, כל השמות נגזרו מן הפעלים, כי הדיבור בפעולות הוא נח תחילה. ובשלה הוא כותב, הוא מבין דברי ירמק, אפילו בכלים הגופניים אשר בנו לא תיקרא העין עין מפני העין ממש, אלא מפני כוח הראות הנקרא עין באמת. וכן לא תיקרא היד יד מפני היד בעצמה, אלא הפעולה הנמשכת מהיד היא תיקרא יד באמת. וראיה לזה באומרם בגיטין, ידיים שאינה מוכיחות, הבי ידיים. הבי ידיים או לא הבי ידיים? והמשמעות של זה, זה רצונו לומר עניין לקיחה. לכן פרש רשי שם. ידיים, בית יד ואחיזה לדבר לאחוז בו. ולומר שעל ידי וכולי, שעל ידו, אז אתה יכול לעשות משהו. מביא ראיה שביטוי בגמרא שאומרים ידיים, זה לא מתכוון לידיים, אלא האם יש לנו תפיסה בדבר או לא תפיסה בדבר, זה נקרא ידיים בדבר. וכן לעניין גירושים וקידושים וגירושים, קטנה אין לה יד או יש לה יד, זה הביטוי בגמרא. ואין הכוונה שאין לה יד שהיא גידמת, אלא הכוונה כוח קבלה לקבל קידושים וגירושים, זה נקרא יד. וכן מורגל בלשון חז"ל, רגליים לדבר. רגליים לדבר או אין רגליים לדבר? ואין הכוונה על זה שיש לו רגליים או על שאין לו רגליים. לא מדובר על קטע. אלא הוא משל, כמו שהרגליים הם עמידת הדבר וסמיכות שלו, כן, כשיש לדבר ישיבה ומציאות, מתיישב בשכל, יקרה שיש לו רגליים לדבר. אז הנה שוב, אפילו האיברים, העצמים, האובייקטים שהם העצמים שלנו, הם לא נקראים, השם שלהם לא נקרא על שם העצם, אלא שם העצם נקרא על שם הפעולה. וכן מה שכתוב בתורה, עין תחת עין, יד תחת יד, רגל תחת רגל, דגמרינן הקאה הקאה ממכן נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. ובאה הקבלה שאין הכוונה לומר שאם חתך ידו, שיחתכו לו ידו. כתוב יד תחת יד, עין תחת עין. ואנחנו רואים שהתורה עצמה לא מתכוונת לזה, כי מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. יעלה על דעתו שיש דבר כזה שמה כופר. אבל הנה, זה דבר פשוט, שמושג נפש רוצח זה יכול להיות הכוח הנפשי. הכוח הנפשי, אז לא, אם כתוב נפש תחת נפש, אז תיקח איזה כוח. הכוח הנפשי, כסף, זה בהחלט. ולא תיקחו כופר. אז פה זה לימוד שאל תפרש את זה כמו שאתה עלול לפרש בכל מקום. כך. ובאה הקבלה שאין הכוונה לומר שאם חתך ידו שיחתכו לידו וכן שאר איברים, אלא הכוונה שישלם לו כל דמי היד וכן שאר איברים, והוא הנקרא עין, יד, רגל, להיות שיווי כוח העין, היד, הרגל. כי עיקר המושגים האלה זה הכוח שלהם, כוח הפעולה. וכן עם הדברים ברוחניים, כי מדברים על מושגים רוחניים, כל השפה האמונית, פה הראיה של הרמק, זה הראיה שאפילו המציאות הפיזית, השפה לא הונחה בראש ובראשונה על המציאות הפיזית. גם כשאתה מדבר על דברים פיזיים, זה מדבר לא בראש ובראשונה על הפיזי. וכל שכן כשאתה מדבר על דברים רוחניים, הנה יד השם היה במקנך, ונכרה אף השם בכם, וידבר השם אל משה לאמור, עיני השם אל יראיו, עין. היו עיניי וליבי שם כל הימים. הקדוש ברוך הוא, יש חגיגה של איברים, אבל שמענו שהוא לא גוף אלא דמות הגוף. אבל התורה לא מתביישת מכל התיאורים האלה, כי גם כשהיא מדברת על גוף היא לא מתכוונת לגוף. לכל שכן שהיא מדברת, וכן עם הדברים ברוחניים, הכוח אשר יתפשט מהספירות להשגיח על העולם מכוח אינסוף, הוא יקרא עיניים. זה נקרא עיני השם. ובמדרש תנחומא יש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לדע? לפי מעשי אני נקרא. כן, עד כאן הערה אחת. עוד אני רוצה להקריא לכם הרבה מקומות מספר הכוזרי, ששם רבנו מגדיר או מסביר מה זה העניין האלוהי. אפשר להשאיר את זה לסוף הספר, אחרי שנגמור את כל הספר, אז שימו לב לכל מה שאומר על כל רחבי הספר. אבל כמו אמרתי לכם שאולי זה לא בסדר, אבל זאת תהיה הגישה שלי, אני לא מחכה לסוף הספר. אני לא מחכה איתכם לסוף הספר. ואני נותן לכם רשמים מסוף הספר כבר בהתחלה. אז כן. אז במאמר ראשון, אז יש ביטוי כזה, העניין האלוהי חל בכל המונם, עד שנסו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי. העניין האלוהי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה. במאמר שני אז הוא כותב, כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו, כגון החסידים, הנביאים והחסידים, לחון בו ולהיות לו לאלוהים, כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומידותיו לידי שיווי, כגון הפילוסופים, לחול עליו בשלמות, כשם שהנפש מצפה למי שנשלמו במזגים לחול עליה, וכמו שהמזגים, הכל שם מצפה. כך לך משל לעניין אלוהי הוא כותב שם עוד, את הנפש המדברת, השוכנת בגוף טבעי. ועוד, העניין האלוהי גומל טוב לכל ורוצה בטוב לכל. העניין האלוהי נעלהו מי שישתפל, לא, העניין האלוהי נעלהו מי שטיפול בו לאות או יקראו הפסד. אנו, יש לנו התחברות בעניין האלוהי ההוא, על ידי אותן המצוות אשר סמן האלוה הברית בינינו ובינו. העניין האלוהי אצלנו הוא בבחינת הנפש ביחסה אל הלב. ועל ידי זיכוכנו אנו ידבק העניין האלוהי בעולם. הכל נתבע איפה בעבור הסבולה היא למען ידבק בה העניין האלוהי. ועוד, המצוות שנתייחדו בהם ישראל כתוספת על המצוות השכליות, ועל ידן הגיעה אליהם מעלת העניין האלוהי. והם לא ידעו טעמן, כמו שלא נודע להם איך קרה דבר, כי שכן בתוכם כבוד השם. ועוד, הוא כותב, הוא רואה איך הגיע העניין האלוהי אשר דבק באברהם ואחריו בכלל בני הסגולה, אשר יצאו ממנו בארץ המקודשת, להעלאת האומה מדרגה אחר מדרגה. ובמאמר שלישי, יציאת מצרים היא ראיה שאין לדחותה על היות לעניין האלוהי התחברות בנבראים והשגחה עליהם וידיעה במעשיהם. העניין האלוהי דבק בעידה המוכנת לקבלו, כי ידבק האור במראה הזקה. ועוד, והנה העניין האלוהי לא מצא לו אחרי המאורות וגלגלים מקבלים עושי דברו ודבקים בסדר אשר נצטבו עליו, כי הם בין חסידי בני אדם. ואלה היו מועטים למין אדם ועד יעקב. ורק אחרי יעקב היו היחידים לקהל, ואז חל על הקהל הזה, העניין האלוהי מהווה להיות לו לאלוהים. טוב, נסתפק בזה. אז נפליג הלאה. בפרידה מהפילוסוף, פורצת לפתע מן המלך האמירה המסבירה את תביעת חלומו כעניין האלוהי. לא ידענו זאת עד כה. הדבר שהמלך מחפש אם כן הוא העניין האלוהי המתגלה ומתגלם בכל ואפילו עד חיצוניות המעשה. כי עד עתה חשבנו שכל מה שהוא מחפש זה מעשה רצוי. אבל פה פתאום שהוא אומר לו, טוב, מסתבר, אין למה לדבר איתך. מסתבר שסוד העניין האלוהי אחר. מי דיבר על עניין אלוהי? אז יש הופך אור על זה שברור שהוא מדבר על העניין האלוהי. הוא מחפש את העניין האלוהי, ולכן הוא מחפש את המעשה הרצוי. כי העניין האלוהי אצלו צריך להגיע עד המעשה הרצוי. וזה מברר את העניין. זה לא שיש פה שאיפה לאוטופרקסיה, זאת אומרת למעשיות דתית. יש דתות כאלה או יש דתיים כאלה בעם ישראל במיוחד, שזה התפיסה שלהם. פשוט מה עושים פה? לפעמים זה, אני חושב שזה מתגלם בשגרת הלשון הגסה לטעמי, קיסקה למצליס. כי המצוות, ודאי שזה זכות לזכות למצוות, אבל זה כמו שאומרים, תזכה לגוף. המצוות עניינם, שזה הביטוי עד המציאות המעשית של כל שיעור הקומה של העניין האלוהי. זה מה שחשוב בזה. כשאתה מבקש מצוות, ממזמן ביקשת שכל, ממזמן ביקשת רגש, ממזמן ביקשת מוסר, ומזמן ביקשת אסתטיקה, ומזמן ביקשת את כל הערכים כולם, אבל זה לא מספיק. כי העניין האלוהי הוא טוטלי, הוא שלמות מוחלטת, הוא מקור חיים, הוא מגמה שמחוללת את הכל, מנשימה את הכל, מחיה את הכל. ואם זה לא מגיע לגוף, אז זה שד. לעניין האלוהי ולנפשות סוד אחר. הפילוסופיה אינה עומדת לא על סוד העניין האלוהי ולא על סוד הנפש. היא שטחית. היא תופסת ממד שחלטני והוא ממד פלקטי, ואילו הנפש של הכוזרים מחפשת סוד. סוד העניין האלוהי, והוא יודע שאין פה את סוד העניין האלוהי, כי יש לו את סוד הנפש. יש לי את הנפש, יודע אני כי נפשי זכה, ואם זה, יש לי איזה סוד בחיים שלי, יש לי חלום. וזה לא רק סוד שלי, זה סוד אוניברסלי. לנפשות יש סוד, והן תובעות מעשה רצוי. אז תודה. זהו, בזאת העסק נגמר. ואחר כן אמר הכוזרי בליבו, ישאל את הנוצרים והמוסלמים. כן, תזכיר לי.
יקיר.
כן.
מה פירוש המילה עניין?
בוא, תקשיב עוד פעם. העניין האלוהי כולל במשמעותו מגמה, רצון, התעניינות, שאיפה, חיות זורמת. זה מילה בניגוד למילה דבר, או בניגוד למושג עצם. העניין. העניין יש בו אסוציאציה של התעניינות. רצון, מגמה, שאיפה, חיות זורמת. תשנן את זה פעמים רבות, עד שיפה להסימו. הערה. רבי יצחק תרגם פה כנראה בהתאם למה שכתוב על ידי רבי יהודה הלוי, את הביטוי הזה של המלך, שהוא דוחה את הפילוסוף, אז הוא מתרגם את זה פה במה שדיברנו, שיש לעניין, זה מורה, כי יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד זולת מה שהזכרתו הפילוסוף. אבל תופעת פלאים, אחרי ששרנו פה שיר הלל לרבי יהודה בן תיבון, הראשון, שהוא ראשון, ממנה יש לנו נראת שמיים בפני ראשונים, והוא מן הסתם מבין. מהמכתב של הרמב״ם אליו, אז רואים שאבא שלו מבין, והוא מבין. ואם זה למרבית הפלא, פה הוא לא תרגם עניין אלוהי. פה, למרות שזה אותו מטבע לשונית בערבית, זה כתוב שם אלא אמר אלא, זה המושג הערבי שתורגם לעניין אלוהי, אבל פה הוא תרגם את זה הדבר האלוהי. ויש לטעות, אם כי דברנו כאן, אמנם כי דברנו כאן, את הביטוי הערבי של ריאל, אל אמר, אל עלה, תרגם אבן תיבון בכל הספר כעניין האלוהי. וכמו שאמרנו, הוא המציא את המושג הזה. ובהתאם לגישה הזאת תרגמו דוקטור אבן שמואל והרב שאלת, גם כן, כאן, לעניין האלוהי. זאת אומרת, גם הרב שאלת, גם אבן שמואל, הם פה תרגמו על פי רבם ומורם, אבן תיבון, עניין אלוהי, אבל המורה בעצמו לא תרגים כך. אך למרבית הפלא, באי קונסיסטנטיות לשיטתו בכל הספר, כאן דווקא אבן תיבון תרגם הדבר האלוהי. זה מוזר. ויש לומר שלדעתו של אבן תיבון יוצא ביטוי זה כאן מפיו של הכוזרי, הבא מן התרבות האלילית, טרם שפגש את החבר היהודי, ואצלו ביטוי זה עדיין אינו נושא את כל המשמעות העמוקה המיוחדת של ביטוי זה בפי החבר. על כן כאן נאות יותר לטעמו זה לתרגם לדבר האלוהי. ואולי מבטא הדבר האלוהי שכאן את הבוסריות המצויה עדיין בנפלו של המלך, שאינו יודע להסביר את מה שהוא באמת מבקש מעומק נשמתו. אמנם בסופו של דבר הוא ימצא את העניין האלוקי שבמציאות הישראלית. ואולי המלך מתבטא בסגנון זה, בסגנון של לטייניך, של הפילוסוף, שהסביר לו את מהות הקשר, כלומר את חוסר הקשר עם האלוה. והאלוה אצל הפילוסוף בוודאי דבר. טוב. אחר כן אמר כוזר בליבו, אשאל את הנוצרים והמוסלמים, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה בלא ספק. אבל היהודים, די במה שנראה משפלותם ומיעוטם, ושהכל מועשים אותם. אחר כן אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים והמוסלמים, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה בלא ספק. הריאקציה של המלך כאדם נאור ורציונלי כנגד הארציונלית המאיימת להשתלט על חייו, שלכן פנה לפילוסוף, פינתה את מקומה לריאקציה הפוכה. יש לו ריאקציה מהריאקציה של עצמו. והתחייה הנפשית שהתעוררה בו לגישת הפילוסוף היא הדוחפת אותו בבירור פנימי. על כן אין לו ספק ששם הכיוון שאותו הוא מבקש. והוא ניגש לשאול את הדתיים. אמנם בנקודה זו, הוודאות הפנימית גולשת על גדותיה, ומובילה למסקנה שבהמשך הוא ייסוד ממנה, שבאחת משתי הדתות מצוי המעשה הרצוי. היא אומר, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה בלא ספק. כבר דיברנו על זה שהוא אומר, בלא ספק, זוהי התודעה הפנימית, בסובייקט שלך, בתודעה הסובייקטיבית שלך, אתה לא יכול להטיל ספק. זה אתה פשוט. אז משם נובעת הוודאות, אבל כשהיא עכשיו מתפשטת באינטואיציה שלה על המציאות החיצונית, אז בסדר, אין לו ספק שהפילוסוף זה לא מה שהוא מבקש. וזה לא הכיוון. אז זה מוכרח להיות או אצלם, או אצלם. בסוף הסתבר שזה המוכרח. המוכרח פה זה שזה לא אצל הפילוסוף. אבל בסוף הסתבר שלא אצלו ולא אצלו. אבל בשלב זה, זה המשך הגובש הנפשי, הוא המדבר פה. אז יש אצלם בלא ספק. אבל היהודים, אין מה לבחון אותם בכלל. יש לו רעת אצבע שמבררת שאין צורך. ולא כדאי להקדיש מאמץ לה. די לי במה שהוא נראה משפלותם ומיעוטם ושהכל מועשים אותם. המלך חושב שיש שלוש דתות. זה הקונספט שלו. יש שלוש דתות. נצרות, אסלאם ויהדות. אחר כך בהמשך הספר יתברר שיהדות בעצם איננה דת. אבל ייקח הרבה זמן עד שהסימון הזה ייפול למלך. והחבר יצטרך לקדוח את זה הרבה. אבל כל פנים, זה המובן מאליו. סוגריים, עד עצם היום הזה, זה מובן מאליו של המון המונים, הרבה יהודים הם כאלה. אבל היהדות היא איננה דת. כל פנים, המילה דת היא דלה, מכדי לבטא את התוכן של היהדות, את המסגרת של היהדות. על כל פנים, זה הקונספט שלו בשלב זה. ובמסגרת זאת הוא יודע לפסול את הדת היהודית בהוראת אצבע, בלי הרבה בחינות. וזה שהוא אדם חכם ויודע להגיע למסקנות במהירות גדולה ובדיוק רב, זה כבר היינו, על כל פנים התחלנו לראות. ובמסגרת זאת, אז כך הוא גם עובד, לא מבזבז יותר מדי אנרגיות רוחניות, למרות שאפשר לבזבז על הכל. לא. אז בואו נבדוק. את זה מצינו, בואו נבדוק עכשיו את הדתיים. דתיים, היהודים אין טעם. בואו ניגש לאזורים ששם הסיכויים גדולים יותר. המלך חושב שיש שלוש דתות, והוא ניגש לדתות העיקריות, ביחס לידו, על פי מבחן התוצאה, שעל פיה הוא פסל את הפילוסוף גם כן, בין היתר הוא פסל אותו במבחן התוצאה. שם מבחן התוצאה הוא מבחן התוצאה של עצמו, אבל פה, לא, בטח היהודים לא מאושרים מזה שהם שפלים וסנועים על כולם, בקיצור, מה יש לחפש אצלם? מסקנתו מהירה, הידות היא דבר צדדי, כנראה שהאמת איננה שם. אין לבזבז אנרגיות וזמן על דבר שניכר ככישלון. הם נתונים בשפל וסנועים על הכל. אמנם הפילוסופים גם מעטים, אבל הם אינם סנועים על הכל. זאת אומרת, למה דיברת עם הפילוסופים? גם כן אף אחד לא... הם קט. כן, אבל הם דווקא מכובדים על הכל. אומרים שהם חכמים. אבל היהודים גם סנועים על הכל, גם קט. לא מתעסק איתם. שאלה, מדוע הוא לא פונה גם לתורות המזרח? תשובה, בזמן רבי יהודה הלוי לא הכירו את התורות האלה. הדעות על המזרח היו איזה מקום של אנשים שכל עניינם הוא להכיס את בעלי הדתות, כך זה יהיה פה במשך הספר. הוא הזכיר אותם. אין מה לדבר איתם. את אלה שיש להם משטר במשהו שכלי, חברתי, מדעי, ושם אין שם לא שכל, לא מדע ולא חינוך. זה הקונספט של מה שהם ידעו. שם במערב אירופה, או בכל אירופה, זה מה שידעו באותו זמן מהמזרח, אבל כן הוא לא מוצא לנכון להתמודד איתם. ולכן קרא לחכם נוצרי, לחכמי אדום הנוצריים, ושאל אותו לתורתו ולמעשה. הוא אינו שואל אותו להאמנתו, כמו שהוא שואל את הפילוסוף, אלא, כלומר, הוא לא שואל להשקפת החיים האונתולוגית, כמו ששאל את הפילוסוף, אלא לתורתו ולמעשה. כלומר, על הרעיון המוביל למעשה. כי זה הכיוון, בין ספק, נכון? לשם הוא הגיע למסקנה, עד רבה, על רקע הריאקציה הנפשית שהתעוררה לו למשמע הרצאת הפילוסופיה. והוא מצפה אצל הדתיים לפרקטיקה. הלכה למעשה, זה תורה. תורה ומעשה. התיאוריה שמובילה למעשה. כן.
אני לא
הבנתי
קצת למה הוא אומר... מה שנראה לי שהכל מועסים אותם, הרי הרב הזכיר שבוע שעבר שלא בודקים אף פעם דעות על פי מה המון העם חושב. ואני מבין את ההתחלה שאומרו שפלותם.
שני דברים, א', עוזרי לא ישב פה בשבוע שעבר, אז אולי לא שמע טוב את השיעור, לא שינה לו ככה. וב', לגבי אלה שישבו פה, אז אמיתות, דברים שצריך בשבילם שכל, אז לא בוחנים ולא קובעים על פי מה שהאמון חושב. לא שואלים מהו הבינום של ניוטון, מי בעד הרעיון של הבינום של ניוטון, ונשפוט לו על פי אורו. זה לא הולך ככה. דברים, יש פה מישהו שמבין על מה מדובר, ונראה שיש לו שכל, אז סיכויים אומרים שמה שהרוב אומר לא, זה לא לעניין, ומה שהמיעוט אומר סביר, מה שצריך שכל. אז המיעוט מבין, הרוב לא מבין. זה מה שאמרנו בשבוע שעבר. זה דברים שהם צריכים שכל. בירור שיטתי, אז לא עושים על פי רוב דעות, אבל כן בוחרים ראש ממשלה על פי רוב דעות. במקום שאין לשכל מה להגיד בצורה חותכת, אלא עד רבה, יש כאן מקום לאופי של חיים שאנחנו מבקשים. אם הבן אדם סימפטי או לא סימפטי, אז כן אפשר לעשות משאלי דעת כאן. כי זה לא עניין של שכל, זה עניין של תחושה. ובזה מה שהרוב חושב זה נכון. אם הרוב חושבים שזה בן אדם או אנטיפט, הם כנראה צודקים, למרות שהחכמים יסבירו לך בפלפולים. אז בכל דבר צריך להבין על מה מדובר. עכשיו במקום שעכשיו אנחנו, יש פה שלוש דתות, והנושא הוא פה עכשיו במה לחפש את העיני. לא סביר שהאמת נמצאת במשהו כישלון מבחינה מציאותית. ואם כולם שונאים אותם, אז זה ודאי שזה כישלון מבחינה מציאותית. זה לא בגלל דת הרוב, אלא בגלל שמשהו דפוק אצלם.
אבל מבחינה מציאותית, זה שמועסים אותם, מה...
זה מעיד שמשהו דפוק אצלם, אצל היהודים. אז לא כדאי ללכת אליהם. זהו, היגיון פשוט של אדם חכם. ואמר לו, אמר לו הנוצרי, אני מאמין בחידוש הנבראים ובקדמות הבורא יתעלה, ושהוא ברא העולם כולו בשישה ימים. אתה רוצה לשאול משהו? כן. איך קורא לך? אני לא שומע. איך קורא? יונתן, כן.
הרב כתב כאן, קרא לחכם נוצרים, לחכמי אדם הנוצרים, לשאל אותו לתורתו ומעשה. הרב שירת כותב כאן דעתו ומעשה, כאילו, יכול להיות שהרב שירת מתכוון שאין לו באמת תורה, אין לו משהו בעצם, שיש לו רק דעה אחת יחדית, זה לא כולל את כל הדעות, כאילו את כל התורה?
לא, לא. לא נורא. זה קורא לזה דעתו, אבן תיבון קורא לזה תורתו, ואני העדפתי את תורתו. לא כדאי לפלפל את זה. אין בזה חילוקים. כן. אמר לו, אני מאמין בחידוש, בחידוש הנבראים וקדמות הבוראית עלה, ושהוא ברא העולם כולו בשישה ימים. ויש כל המדברים מצאצאי אדם, המדברים אולי צריך להתאים את זה, מצאצאי אדם, אחר כך מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. ושיש לאלוהים השגחה על הברואים וחיבור עם המדברים. וקצף ורצון ורחמים, ודיבור והראות והתגלות לנביאה וחסידה. ושכינה בתוך מי שירצה אותו מקהלי בני אדם. ובכלל, בכל מה שכתוב בתורה ובמסורות בני ישראל, אשר אין תחייה על אמיתתו, ושל פרסומו והתמדתו והגלותו בקהלים גדולים. ובאחריתם ובסופם נגשמה האלוהות, ונסתה עובר בבטן בתולה מאצילות נשי בני ישראל, וילדה אותו אנושי נגלה, אלוהים נסתר, נביא שלוח בנגלהו, ואלוה השולח בנסתרו, והוא המשיח הנקרא אצלנו בן אלוהים, והוא האב, והוא הבן, והוא רוח הקודש. ואנחנו מייחדים באמת, ואם נראה על לשוננו, השילוש. אנו מאמינים בו, ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, הועיל ולא חדל העניין האלוהי להתחבר בהם, עד שמרא קהלם במשיח הזה הוצלבו. ונהיה קצף מתמיד על קהלם, ורצון על היחידים ההולכים אחרי המשיח, ואחר כך על האומות ההולכות אחרי אותם היחידים. ואנחנו מהם, ואף על פי שאין לנו מזרע ישראל, אנחנו יותר רואים להיקרא בני ישראל, מפני שאנחנו הולכים אחרי המשיח. וחבריו מבני ישראל 12 במקום השבטים, ואחרי כן הלכו רבים מבני ישראל אחרי ה-12 ההם, והיו כסאור לאומת הנוצרים, לאומה של הנוצרים, זה לאומת הנוצרים באלף, לא בעין, והיו ראויים למדרגת בני ישראל, והיה לנו הניצחון והתפשטות בארצות, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת, מצוות לעשותה, לגדל את המשיח, ולגדל צלבו אשר נצלב עליו, ואת הדומה לו ומחכה אותו. ודינינו ומנהגינו הרי מציוויי שמעון השליח, וחוקים לקוחים מן התורה, שאנו לומדים אותה, ואין דחייה למיטתה בשהיא מאת אלוהים. וכבר נאמר, באבנגליון, בשם המשיח, לא באתי לבחות מצווה ממצוות משה, אלא באתי לחזקן ולהוסיף עליהן.
בעצם הדבר הזה שקר,
כאילו,
לא
מוסיף. איך קוראים לך? כן.
בעצם
משפט
כזה, זה לא איזה סוג של שקר פה?
איזה משפט?
שאני רוצה לומר
לו
שלא באתי להפחית
מהמצווה
הזאת, או...
בוא, חביבי, אנחנו... לא, שואלים פה שאלות לבקשתך, אנחנו עומדים לפי הסדר. נתחיל לקרוא ונתחיל לעיין, ואחר כך נגיע לפרטים, כי אחרי שנגמור את ה... הסברים, אז אם יהיו דברים לא ברורים, תשאל. אז עוד פעם נקרא. ואמר לו, אני מאמין בחידוש הנבראות ובקדמות הבורא יתעלה, ושהוא ברא העולם כולו בשישה ימים, ושכל המדברים הם צאצאי אדם ונוח, ואליו הם מתייחסים כולם. והבורא משגיח על הברואים ומתחבר בבני אדם, וקצב ורחמים ודיבור ורעות ויגלות לו לנביאיו וחסידיו, והוא שוכן בתוך רצויו. ובכלל, בכל מה שבא בתורה ובמסורות בני ישראל, אשר אין ספק במיטתם בשל פרסומם והתמדתם והגלותם בהמונים גדולים. אז יש להבחין, לשים לב ולהבחין בין פתיחת דברים זו ובין פתיחת הרצאת הדברים של החבר היהודי באמונת ישראל ותורה. שורות פתיחה אלה אינן הרצאת רעיון יהודי. צריך לשים לב. אני חושב שאם הם שואלים כמה וכמה 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 רבנים בימינו, שאולי יסביר לנו מה זה תורת, מהי תורתכם. אז אני חושב שאם היו מכירים את השורות האלה, אף אחד מהם לא היה אומר שזה לא הרצאה יהודית. אני מאמין בחידוש הנבראות, בקדמות הבורא יתעלה, שהוא ברא העולם כולו בשישה ימים, שכל המדברים הם מצאצאי אדם ונוח, ואליו הם מתייחסים כולם, והבורא משגיח על הבריאים, הוא מתחבר בבני אדם, וקצב ורחמים ודיבור ורעות ויגלות לו לנביאה וחסידיו, הוא שוכן בתוך רצויו, ובכלל בכל מה שבא בתורה ובמסורות בני ישראל, אשר אין ספק במיתתם ושאין פרסומם והתמדתם ויגלותם בהמונים גדולים. אני יודע בוודאות שישנם הרבה רבנים שהיו חותמים על זה, על מה שכתוב פה, ולא חותמים, אם שואלים אותם, כך הם היו עונים. ואני רוצה להגיש לכם שלא ככה מדבר רב יהודי, ככה מדבר נוצרי, לפי שיטת ספר כוזר. כי בסוף יבוא רב יהודי, קוראים לו החבר, הוא לא מדבר ככה. אז בפעמים הבאות שאתם שומעים רבנים שנשאלים שאלות יסוד כגון מה אומרת היהדות, ומתחילים לספר שקדוש ברוך הוא הבורא והוא קדמון, הוא כל יכול, הוא משגיח, הוא נתן תורתו, וכל מה שכתוב בתורה זה אמת, אז תדעו לכם שמי שמדבר ככה לא מבין בעיקרי אמונת ישראל בתורה. יש לשים לב ולהבחין בין פתיחת דברים זו ובין פתיחת הרצאת הדברים של החבר היהודי באמונת ישראל ותורה. שורות פתיחה אלה אינם הרצאות רעיון יהודית. לא החבר היהודי חתום עליהם, ואין הם יסוד שיטתו של רבי יהודה הלוי. צריך להבחין שלא רוח האמונה העברית באה לידי ביטוי בדברים כאן, כי מדתיות האלילית הנוצרית. אומנם גם המוסלמי יחזור על דברים אלה של הנוצרי, ויאמר שמקור הוודאות בדתיות הוא בכל מה שבא בתורה ובמסורות בני ישראל, אשר אין ספק במידתם בשל פרסומם והתמדתם והגלותם בהמונים גדולים. אז זה טיעונים שכבר יצא לי בהיסטוריה האישית שלי לפגוש אנשים שלימדו אותי את ספר הכוזרי והסבירו לי שזה היסוד העיקרי של ספר הכוזרי. מה היסוד העיקרי של ספר הכוזרי? שכל מה שכתוב בתורה זה אמת, כי התורה ניתנה במעמד הר סיני, ובמעמד הר סיני זה הייתה נבואה שנגלתה לעיני המונים רבים, וזה לא היחידים שבאו סיפור שראינו אותו הולך על פני המים וחלק אוכל למאה אנשים, ודבר כזה אי אפשר שקר. אבא שלו, אבא שלי לא שיקר אותי, ואבא שלו לא שיקר אותו, ועד האבא שהיה שם בהר סיני, אז כאילו אנחנו עמדנו בהר סיני, ומכאן ואילך כל מה שכתוב בתורה אמת, בתורתו אמת, וכל מה שנותר לך יהודי זה לקיים את מה שכתוב בה. וזה שיטת ספר עיקרי אמונת ישראל בתורה. טוב, אתם מבינים מהטון שלי שזה פתיחה. כי אם זה נכון, למה צריך ספר כל כך שמן? גמרנו אותו כבר עכשיו, הבנו את כל הרעיון. וחוץ מזה, עם חכם מנבון, גדול גדול לזה, זה, 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 מה, זה מה שנקרא, הדברים המוכנים של עיקרי אמונת ישראל בתורתו, זה. שהייתי בן 5 כבר יכולתי להבין את זה. וכל שכן שהייתי בן 10, 15. לא בשביל זה שלח הקדוש ברוך הוא את נשמתו של רבי יהודה הלוי, וכשהוא אומר את הטיעונים האלה, אני חוזר עוד פעם, הוא אומר את הטיעונים האלה, אני מכניס את זה בפי, קודם כל הנוצרי, ומחזיר את זה עוד פעם בפי המוסלמי. אבל כשהחבר מתחיל לדבר, הוא לא מדבר ככה. זאת אומרת, הוא בטח לא מתחיל לדבר ככה. הוא אומר קרוב לספר שלם, עד שבסוף הוא רומז בין היתר גם לזה. ככה מהצעה. הכוזרי יציין שם שבקושי אצל אצל, אנחנו תכף נגיע לזה או לא תכף, לא היום, אבל אולי בפעם הבאה, כי אין לנו מה לבלות הרבה עם הנוצרי. אז כשהוא יגיע למוסלמים, אז המלך, רבי יהודה הלוי מכניס בפי המלך שלטענות כאלה בקושי הנפש, זאת אומרת, אם תביא באמת ראיות כאלה, עובדות כאלה, בקושי תאות הנפש לקבל את זה. זאת אומרת, הוכחה. קשה לנפש לקבל את זה. טוב, אני אעשה הוכחה, הוכחה. זאת אומרת, הוא לא אומר שזה לא הוכחה, רק הוא אומר, קווץ'. בקושי תאות הנפש לקבל את זה. ואם זה מה שבאת ללמד אותנו, רבנו, באת ללמד אותנו, ומיד בקריאת הספר אתה אומר, תשמע, זה הרעיון שלי. ומי שמקבל את זה, אז בקושי הוא מקבל את זה. וזה, בשביל זה אני כותב לך את הספר. עלובה העיסה זו שכך מעיד עליה נחתומה. הכוזרי ציין שם שבקושי יש בכוח דברים אלה לגרום לנפש לקבל שבורא העולם הזה, בעולם הבא, והמלאכים, והשמיים, והמאורות, יתחבר אל האדם, ידבר עמו, וימלא משאלותיו ובקשותיו. מכל מקום, על פי דברים אלו, מתבססת הדתיות. מי שמדבר ככה הוא דתי. אם הוא יהודי טוב, לא ברור. כשהוא דתי טוב, זה יותר ברור. זה שני דברים. ואף הדתיות של הרבה מן הדתיים היהודים, ככה היא מתבססת. מכל מקום, צורת הדתיות הנוצרית או המוסלמית, זו ודאי צורתה, אבל לא עיקר הדתיות של רבי יהודה הלוי, כי הדתיות של רבי יהודה הלוי זה סוג אחר. זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין עיקרי אמונת ישראל ותורת רבנו יהודה הלוי, ובין מה שיהודים טובים חלקם עם שמיכה לרבנות מדברים. אבל לא עיקר הדתיות של רבי יהודה הלוי זה לא, וברורי את עיקרי אמונת ישראל ותורה. ממשיך הנוצרי. ובאחרית, זאת אומרת, עד כאן הוא דיבר כמו, אני חייב מנסה לשכנע אתכם, לא כמו רב יהודי, אבל כמו מי שיהודים חושבים שרבנים יהודים ככה מדברים. אבל מהנקודה הזאת, פה גם ליהודים פשוטים, אז נשלפות הציפורניים. זאת אומרת, פה פתאום מתגלה שלא, ככה כבר לא תמצא שום יהודי מדבר, גם מי שלא מבין בעיקר אמונת ישראל בתורה. ובאחריתם ובעקבותם התגשמה האלוהות ונהפכה לעובר ברחם בתולה מן המיוחסות בנשי בני ישראל. וילדה אותו אנושי בחיצוניותו, אלוהי בפנימיותו, בנגלה נביא שלוח, בנסתר אלוה שולח. והוא המשיח הנקרא אצלנו בן אלוהים. והוא האב והבן ורוח הקודש, ואנחנו מייחדים באמת, אף על פי שעל לשוננו השילוש. אנו מאמינים בו ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, כל אור דיה עניין אלוהי דבק בהם, עד שמרו המוניהם במשיח הזה וצלבו, ונהיה על קהליו קצף מתמיד. והרצון ליחידים הולכים אחרי המשיח, ואחרי כן על האומות הולכות אחרי היחידים האלה. ואנחנו מהם, אף על פי שאין לנו מצאצאי בני ישראל, אנחנו יותר רואים לקרוא בני ישראל, מפני שאנחנו הולכים אחרי המשיח. וחברה מבני ישראל 12 במקום השבטים. ואחרי כן הלכו רבים מבני ישראל אחר ה-12 ההם, והיו כיסאו לעדת הנוצרים. ונעשו ראויים למעלת בני ישראל, והייתה לנו הניצחון וההתפשטות בארצות. עדיף שיהיה כתוב, והיו לנו הניצחון והתפשטות בארצות, זה עברית יותר תקנית. וכל האומות נקראות לקבל את הדת הזאת, ומצווים להידבק בה, ולגדל ולרומם את המשיח, ולרומם את צלבו, אשר נצלב עליו, ואת הדומה לו ומחכה אותו. ודיננו וחוקנו ממצוות שמעון השליח, וחוקים לקוחים מן התורה שאנו לומדים אותה, ואין ספק באמיתתה. ושאם את האלוהים, וכבר בנאמר באבנגליון, בדברי המשיח, לא באתי לגרוע מצוות משה, אבל באתי לחזקם ולהוסיף עליהם.